יוסי לוי, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים בשיחות הקודמות בינינו, זה לא היכרות ראשונה, ואתה כבר מתארח נדמה לי בפעם השלישית בפודקאסט הזה, והפעם, 7 ימים בדיוק, ואם נספור נכון יותר, 6 ימים בדיוק לקראת יום הבוחר הנוסף, הפעם החמישית בשנתיים וחצי האחרונות, ולפני חודש הוצאת ספר שקוראים לו איזה פלא, איזה הפתעה, רק ביבי. אז אנחנו חוזרים בעוד שבוע לפזמון המוכר ההוא, רק ביבי? זאת אומרת, זה מה שאנחנו הולכים לקבל. מה הסיכוי לדעתך?
מה, קודם כל ברור שהבחירות זה ביבי או לא ביבי, אבל יש כאן ניסיון לרדד את האמירה רק לא ביבי, שרק לא ביבי זו תפיסת עולם הוליסטית, שהיא אומרת לא לשחיתות ולא למרמה ולא להפרת אמונים, ולא לתרבות של שופוני, ולא לתרבות של יהירות, וכן לתרבות של דוגמה אישית, וכן לתרבות של הצנע לכת, בוודאי שאתה בעמדת מנהיגות, הרי ביבי בוגר בד אחד, הוא יודע שמנהיגות זה קודם כל דוגמה אישית, עכשיו רק בנושא הזה זה כישלון חרוץ, לא לדבר על שתי ועדות חקירה ממלכתיות, כלומר זה, הניסיון לרדד את זה, לא יצליח, או אולי יצליח במחנה הביביסטי, אבל יש פה תפיסת עולם שלמה, והמחנה המשותף היחיד בין בצלאל סמוטריץ' לבין מנסור עבאס, זה שביבי שקרן.
כן, ולנו גם, כי אנחנו עוקבים אחריו יום יומיים, ואתה ממש מקרוב, אז אני שאלתי שאלה קצרה מאוד, ואתה ענית שאלה קצת יותר ארוכה, אבל באמת, אבל בתכלס, לא ענית על השאלה שלי, האם יש סיכוי, אין סיכוי, אבל אנחנו נשאיר את זה, רק רגע, אנחנו נשאיר את זה לשיחה עצמה, כי עכשיו אני אגיד שאתם בפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם טובי פולק, והאורח שלי היום הוא יוסי לוי, אמיתי, קולגה מימי מעריב האמיתיים של פעם, מלפני 20-30 שנה, וזהו, אחרי שנשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression, להקת הבית, אנחנו נחזור לשיחה עם יוסי לוי. אז עוד רגע. אז כאמור, לפני חודש, יוסי לוי, ידידי אמיתי משכבר הימים, שעוסק בענייני נתניהו הרבה שנים, וגם עבד איתו תקופה מסוימת, כבר על זה דיברנו בעבר. בכל אופן, הוא הוציא ספר שנקרא רק ביבי, ואנחנו נדבר על הספר הזה, ונדבר על הבחירות שמגיעות בעוד נטו 6 ימים, כי אנחנו עכשיו מחליטים זה שלישי בצהריים, זאת אומרת בעוד ביום שלישי הבא, ב-1 בנובמבר, אנחנו נהיה בשעה הזאת רגע לפני הווידאוים והיוטיובים שיקראו לערבים שיפסיקו לנהור, ושיקראו לפריפריה שיתחילו לנהור, וכל הטריקים שאנחנו מכירים וכאלה שאנחנו עוד לא מכירים. אז יוסי לוי הסכים ככה לבוא לשוחח שוב, מה שנקרא ממש במאני טיים, בפיינל סטרט של הבחירות האלה, גם על הספר שלו וגם על התופעה. אז קודם כל, שלום יוסי, מה שלומך?
באופן אישי בסדר גמור, אני חושב שהימים האלה הם ימים מכריעים לגורל המדינה, ואני לא מפריז בחשיבות הבחירות האלו, לבחירות גורליות בין מחנה דמוקרטי לבין מחנה אנטי דמוקרטי, וכל מי שגורל הדמוקרטיה יקר לליבו ורוצה להמשיך להביע בעתיד את דעתו בפומבי מבלי שיקללו אותו וירקו עליו במקרה הטוב או יקו אותו במקרה הרע, חייב לצאת ולהצביע לאחת ממפלגות מחנה השינוי. אנחנו רואים מה קורה במדינה, לא צריך להיות חכם גדול כדי לדעת גם מה יקרה במדינה, צריך פשוט להקשיב לאנשים הנכונים, לא צריך להיות חכם גדול, הם אומרים בדיוק מה הם הולכים לעשות, תהיה פה דיקטטורה, לא פחות, כי לא יהיה את שלושת הרשויות, הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת והרשות השופטת, ואת עקרון הפרדת הרשויות ביניהם, הרשות המחוקקת תהפוך להיות חלק מהרשות המבצעת ולהפך, כלומר ישלוט בהם אדם אחד חלילה וחס, ששמו בנימין נתניהו, הרשות השופטת תסורס, היא כבר היום אגב מפוחדת, מורתעת, הטעות הגדולה של מחנה השינוי, זה ההגנה שנמצאת ב-DNA שלהם, על שומרי הסף, על בית המשפט העליון, על היועץ המשפטי, על הפרקליטות ועל התקשורת, זו טעות חמורה, מכיוון אם מופעל לחץ על הגופים האלה, רק מכיוון אחד, ברור לגמרי לאן הם ייתו בסופו של דבר, לא מופעל עליהם שום לחץ מהצד הנגדי, וזו טעות חמורה אחת. והטעות החמורה השנייה, שברגע שזהבה גלאון או מרב מיכאלי יוצאים להגנת בית המשפט העליון, הם עוזרים למיתוג שלו כשמאלן. בית המשפט העליון ידוע, זה השמאלנים שם, בוודאי, אז מי יוצא להגן עליהם? זהבה גלאון ומרב מיכאלי, זו טעות, כי אתה רואה...
כן, אבל בוא שנייה, אנחנו עכשיו נכנסים לאסטרטגיות וטקטיקות של בחירות, או אפילו, אתה יודע מה, לסטייט אוף מיינד של מפלגות שינוי ומפלגות שמאל למיניהם. אבל רגע לפני זה, יוסי, בוא נלך טיפה אחורה. ב-12 שנים האחרונות ברציפות, או עד לפני שנה, ולפני זה 3 שנים נוספות, ובכלל אני חושב שזה כבר דור, אני חושב שזה עשור שלישי שהליכוד ונתניהו פחות או יותר מנהלים את חיינו. חלק מהתקופה הזאת היינו עיתונאים פעילים, אתה עסקת גם בתחום המדיני ואחר כך גם היית יועץ של נתניהו, יועץ התקשורת של נתניהו במשך תקופה מסוימת. בסופו של דבר אמרנו שברגע שיצליחו ונצליח להזיז אותו פעם אחת מהאקווריום וכל מוקדי הכוח שלו יסורסו במידה מסוימת, רוב הסיכויים שקשה יהיה לו לחזור. זאת הייתה סוג של אמת. אני לא זוכר אם אתה אמרת בדיוק את זה, כי אתה כל הזמן נזהרת שהוא עלול לחזור, ואני חוזר לשאלה, האם הוא עלול לחזור לחיינו במלוא הכוח בעוד שבוע?
איזו שאלה? יש בכלל שאלה כזו?
כן, אני לא משוכנע, אני לא משוכנע בזה, אבל בשביל זה אני אשאל אותך.
לא, זה שהוא עלול, זה ב-100% שהוא עלול. אם הוא יחזור, אני מאוד מקווה למען המדינה שלו, אבל ברור לי לגמרי שהוא הולך לקבל את המנדט מהנשיא לאחר הבחירות, כי יהיו לו 50, בוא אני אהיה אופטימי כמוך, שיהיה לו רק 56 ממליצים, לא 59 ולא 60.
לא, אני טוען שהוא לא יתקין ממשלה גם אם יהיה לו 61 מנדטים, אבל זאת הערכה כמעט קונספירטיבית שלי, ואפשר ידבר עליה.
אז אם תרצה נדבר על זה אחרי זה, אז ברור לגמרי שהוא מקבל את המנדט מהנשיא, ואם יש לו 61, אז הוא הולך לסגור ממשלה ל4 שנים, והוא בהחלט עלול לנסות ולפנות לאחת ממפלגות גוש השינוי, ולהציע לה עולם ומלואו, מיליארד דולר חיי עולם הבא, ולהפוך אותם להחזיר אותם לגיל 20 ולהעלות להם את ה-IQ ל-160, הוא יבטיח להם כל דבר שהם ירצו, גם יחתום להם על כל דבר שירצו, הטענה תהיה שהוא פונה אליהם כדי להציל את המדינה, כלומר הוא מעדיף אחת מהמפלגות
על פני בן גביר וסמוטריץ', ברור.
על פני בן גביר, ואתה רואה, לא, זה לגמרי לא ברור, כי תראה, אתה רואה אדם חיוב ונבון, אני אומר את זה בלא בציניות, כמו דן חלוץ, היה רמטכ"ל, שאומר במידה וזה יהיה המצב ונתניהו יפנה לגנץ, הרי שגנץ צריך להיענות לפנייתו וללכת ולהציל את המולדת.
עכשיו... רק אתמול ידידנו עמיתנו רביב דרוקר כתב אותו דבר, ממש אותו דבר.
אז אתה כאן מבין שיש כאן הנדסת תודעה שאחר כך אם תרצה ניכנס אליה, אבל איזה חוסר הבנה מוחלט, משום שנתניהו יכול ליצור הרבה בן גבירים, אבל הבן גבירים לא יכולים ליצור נתניהו אחד. הבעיה אינה איתמר בן גביר ולא בצלאל סמוטריץ', הם הסימפטום, התסמין. הבעיה היא בן אדם אחד שאוחז בגרונה של המדינה ומסרב להרפות, ואין לו שום כוונה להרפות. יש לו כוונה להחריב כל דבר שנבנה פה ב-70 השנים האחרונות. אתה רואה את זה, הוא אומר את זה. כאילו, מה עוד אתם צריכים, אדון רביב דרוקר, אדון דן חלוץ, מה עוד אתם צריכים? כלומר, לא הספיק לכם מה שראיתם, מה ששמעתם, ריבונו של עולם, שאתה אומר ברור, אז הנה אתה רואה שני אנשים סופר אינטליגנטים, שהם לא ביביסטים, בדיוק להפך, שלהם זה לא ברור, מה שלך ברור ולי ברור, להם לא ברור, אומרים להפך, צריך להציל מהבן גבירים והסמוטריצ'ים, לחבור לנתניהו, לתת לו הלגיטימציה. הרי בני גנץ זרק את החבל ההצלה לנתניהו, ונתן לו את חותמת ההכשר, כשנתניהו היה במצוקה הכי גדולה שלו, הפוליטית
והמשפטית. בגלל זה הוא החשוד המיידי שוב, כולנו יודעים.
הפוליטית והמשפטית, ובכך חיסל את סיכוייו להיות ראש ממשלה, ואני אומר את זה בצער רב. עכשיו כאילו, אם היית פונה לכל אדם ברחוב, היית אומר לו, נתניהו הולך לרמות את גנץ או לא, מה היה אומר לך? כל ילד קטן...
150% שכן.
כל ילד מעל גיל 12, ואתה רואה בסוף שבני גנץ וגבי אשכנזי, שני אנשים חיובים, שני אנשים שהיו רמטכ"לים, לא שני כלומניקים, הולכים וחוברים אליו. אז שום דבר לא ברור כאן, זה בדיוק מה שנתניהו רוצה ליצור, להפוך את האמת לשקר ואת השקר לאמת, את השחור ללבן ואת הלבן לשחור, ולהטביע אותך בים של ספינים ושקרים, כך שאתה לא תוכל אפילו להדוף את הכדורים. למה אתה לא תוכל להדוף את הכדורים? כי יראו לעברך כל כך הרבה כדורים שאתה לא תוכל להחזיר אותם. זו השיטה שלו, הוא מציף בשקרים, ודבר נוסף, מה שהוא עושה בתקופה האחרונה, הוא מעז לתקוף את היריבים שלו בנקודות התורפה שלו. נקודות התורפה שלו.
יוקר המחיה ובמצב הביטחוני.
לא, לא זה אני מדבר, לא יוקר המחיה. כשאומרים על בני גנץ שהוא לא אפוי ולא זה, רומזים שהוא סובל מבעיות נפשיות. כשאומרים על נפתלי בנט שהוא בזבזן ונהנתן. כשאומרים על אהוד ברק שהוא לא צריך להיות החייל הכי מאותר בצהל. אתה מבין? כאילו...
אגב, זה נכון שהוא הוציא את זה מגרסה מאוחרת יותר של הספר, שתקנו את ההוצאה?
אני אין לי מושג, אני שמעתי
את זה. לא, זה קטע מדהים.
אני שמעתי את זה, דרך אגב, ברק ענה לו יפה מאוד, לטענה הזו שהוא עלתה בפיו של עמית סגל באופן מפתיע, הוא אמר, אני מציע לך לקחת חוות דעת עליי מנתניהו אחר, שהיה סגן שלי אז, ולא קצין זוטר.
כן, בסדר. תודה. החבר'ה האלה לעולם לא התבגרו, תודה. אתה עשית צבא, אני עשיתי צבא, כל אחד בפינה שלו. נדמה לי שאנחנו לא מנופפים בזה כמו באמת זכרי אלפא האלה שלא מצליחים להשתחרר לעולם. אבל נניח רגע לעניין הזה.
לתקוף את ברק על הקריירה הצבאית.
לא, זה טמטום, זה טמטום שלא יאמן. אגב, אני חושב ש... תקשיב, אני חושב
שהוא עשה... זה לא טמטום, זה גאוני.
לא, אני לא מסכים איתך. אתה מייחס לו כל... תשמע, אתה מייחס... זה 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 ויכוח עתיק בינינו. אתה מייחס לנתניהו תכונות תרומיות ששוב, אתה יודע, לא נותר לך על זה, אני לא מאשים אותך בזה. אתה יודע שהוא גאון ושהוא אנליטי ושהוא פיקח מאוד, כל הדברים שכבר דיברנו עליהם, ואני טוען שהמציאות היא קצת יותר מורכבת מזה, ולמשל אני מסתכל על כל הקמפיין שלו, אפרופו לתקוף את ברק, ובכלל להתעסק עם הספר הזה, כאילו שזה הספר, הביוגרפיה שברק רוצה יותר מדבר על ספרים גם, והאקווריום הזה, ביבי בא לפה וביבי בא לשם, וכל המחזות הבאמת ביזרים האלה, הסרטונים שהוא מוציא באמת שלוש פעמים ביום, דברים נורא מוזרים. אני מרגיש שהוא משדר מצוקה. אני חושב שהוא אחוז פחד עצום ממה שהולך לקרות בבחירות האלה, אולי בצדק, אולי לא בצדק. אני לא רואה שום קו מסודר של קמפיין. זה רק הוא, וזה נדמה שאת כל הטקסטים כתבו שם החבורה של הבן שלו ושל החברים שלו שם, כל השמות הידועים, ויכול להיות שמשהו תופס, אבל לייחס לנתניהו גאונות בזה שהוא תוקף את ברק, אתה יודע, אפשר להגיד על ברק כל מיני דברים, על השירות הצבאי שלו, קשה להרער, אני לא מבין, איפה הגאונות פה? סליחה.
הגאונות היא בניהול הקמפיין שלו, הוא הקמפיין המספר אחד בעולם.
גם בקמפיין הנוכחי?
גם בקמפיין הנוכחי, אין עוד אדם במדינה דמוקרטית שעבר יותר קמפיינים ממנו, וניצח יותר קמפיינים ממנו, ומה שמפיל את גוש השינוי זה בדיוק היהירות הזו, אני רואה אצלו קמפיין שאני יכול להתווכח איתך ולהוכיח לך למה הוא מצוין, כשהוא אומר, המנדט ה-61 תלוי בך או בך, זה קמפיין גאוני.
אבל לא על זה דיברתי. דיברתי על מופעי ביזר, דיברתי על מופעי ביזר בכלוב זכוכית, או על ריצות פתטיות בטיילת הריקה, וניסיון להתעלק על אנשים שלא שמים, סליחה, את קצה הזרת, אם נהיות עדינים, בכיוון שלו. המנדט ה-61, יופי של סלוגן, אבל מעבר לזה?
אני יכול לנתח לך, אני אגיד לך מעבר לזה, תראה, קודם כל, בשנה האחרונה, הוא נתן הוראה לכל השופרות, וכמובן לכל החבורות המתרפסים.
זה ייכנס לארון.
להגיד הממשלה הרעה הזו, הממשלה הרעה הזו, הממשלה הרעה הזו בביטחון, הממשלה הרעה הזו בכלכלה, הממשלה הרעה הזו בדיור, הממשלה הרעה הזו. עכשיו אני הולך לבן אדם, ואומר לו, זה אומר לי הממשלה הרעה הזאת, אני אומר לו, למה היא רעה? בציג אלהמה. אבל אתה רואה שזה מחלחל, זה מחלחל, הדברים מחלחלים, הממשלה הרעה הזאת, הממשלה הרעה הזאת, הממשלה הרעה הזאת. עכשיו, הם לא מזהים את זה בזמן אמת, ולא מתמודדים עם זה. עכשיו, אם תרצה ננתח את הקמפיין של הליכוד באריכות, אבל לא זה העניין. לא. בוא תספר לי מהו הקמפיין של מפלגות השינוי.
לא, אין
לי.
קמפיין. לא, פה אתה לא צריך, אתה לא צריך לשכנע אותי.
עכשיו תראה, אם הם יגיעו ל-60, אז אני אסיר בפניהם את הכובע. כי אם הם יצליחו לעשות זה בלי קמפיין, אז כנראה שיש כאן איזו גנות שלי לא מובנת. נתניהו צורב את התודעה, אתה רואה שהוא נותן הוראה לומר משהו, אתה שומע את זה בכל כלי התקשורת, בכל הרשתות החברתיות, זה פשוט לא יאומן, פשוט לא יאומן מה שהוא עושה את זה, איך הוא מהנדס את התודעה, כשאתה שומע את אותו דבר בבוקר ברדיו, ואחר כך אתה קורא את זה בצהריים בעיתון, ואחר כך אתה שומע את זה בערב בטלוויזיה, ממקורות שונים, המוח האנושי קולט שבעצם מדובר במידע שהגיע ממספר מגוון של מקורות ולכן הוא נכון, וכך הוא צורב את התודעה, ואין אדם שאי אפשר לצרוב לו את התודעה, אלא אם כן הוא נמצא על אי בודד, ואין לו לא לפטופ ולא סמארט.
ועדיין יוסי, אחרי כל מה שאמרנו עד עכשיו, המספרים שהיו בסיבוב 1, סיבוב 2, סיבוב 3, סיבוב 4, ועכשיו סיבוב 5, ואתה יודע מה, אני יכול ללכת איתך אחורה, אפילו ל-2015 ו-2013, הם לא, אפילו 2009, הם לא כל כך שונים, זאת אומרת, מה שאני אנסה להגיד, כן, בשוליים יש את תזוזות קטנות, האוכלוסייה משתנה, היו עליות, אנשים מתים, אנשים לולדים, אנשים זזים, ובכל זאת הגושים, שנייה, בכל זאת הגושים נשארים כמעט זהים, זה 60 מול 60 פלוס מינוס.
טובי, אתה לא ברצינות, נכון?
אני רציני לגמרי.
לא, כי הוא בא עם אזיקים על הידיים.
זה לא אכפת להם. למחנה שלו לא אכפת מזה.
לא למחנה שלו, טובי. אם הבן אדם מצליח לצאת איתם טקו, לא כל שכן לנצח, כשהוא עם אזיקים על הידיים. אזיק של ועדת חקירה ממלכתית בנושא הצוללות.
לא מזיז להם.
אזיק שני. לא זה עניין, טובי, אתה מפספס את הנקודה.
הנקודה
שהם לא מצליחים לנצח אותו כשהוא תחת שלושה כתבי אישום, כשהוא תחת שתי ועדות חקירה ממלכתיות, הם לא מצליחים לעשות לו דה-לגיטימציה ולהסביר שהוא סכנה למדינה.
אי אפשר.
בוודאי שאפשר. בוודאי שאפשר.
בוא תגיד לי איך היית, אם אתה עכשיו היית עבודה אומרת, יוסי, אם עכשיו היית עכשיו עבודה, מה? מה, שקרן בן שקרן, עוד פעם נגיד את זה, ועוד פעם נגיד את זה, ונצטט את סמוטריץ'.
לא אמרנו את זה, חס וחלילה.
לא, אני מצטט את סמוטריץ'. אני מצטט את סמוטריץ', אוקיי? כל מה שכתב החבר הטוב שלך, כן? זה שאתה מעריץ מספר אחד שלו, אביחי מנדלבליט, כל מה שכתוב
ברגע לא קלטתי את הציניות.
ברור. הדס קליין, כל העדויות, עכשיו העדויות של הנהגים והכל, אנחנו יכולים למלא שלטי חוצות. אגב, אם זה הייתי אני, הייתי שם על שלטי חוצות את כל הציטוטים האלה, אבל הם לא כאלה, כי אנחנו לא כאלה. זאת אומרת, השמאל בישראל, זה לא שמאל, אבל לא משנה, הצד שמתנגד לנתניהו הוא פשוט צד שהפוליטיקלי קורקט מנצח כל מחשבה רדיקלי שלו, נכון או לא?
מצוין, אז תמשיכו בקו הזה ותראו לאן תגיעו בעוד שבוע.
מי זה אתה, מי זה אתם ומי זה אנחנו, אבל אני לא יודע, אבל
המחנה הדמוקרטי.
אבל יוסי, זה לא ממש משנה, כי הרי נשכנע את עצמנו, אנחנו נשכנע מביסטים לא להצביע לנתניהו כי הוא מושחת? אני שואל אותך.
לא, זה חוסר, שוב, אני תכף אני אגיד לך, אבל אני...
אוקיי, אני מקשיב. אתה מחפש ציטוטים עכשיו, אני יודע.
לא, אני באחד המונולוגים בספר מדבר על זה שהם מנסים לשחק בבדמינטון, כדור נוצה, במגרש שמשחק
רוגבי.
פוטבול, או רוגבי, כן. יפה מאוד, יפה מאוד. עכשיו, אתה לא יכול לנצח את אלוף העולם באגרוף, כשאתה בא ואומר, אני לא מלכלך את הידיים, עכשיו, לא ביקשתי ממך להיות כמו, לא ביקשתי ממך להיות שקרן כמו, לא ביקשתי ממך להיות נאשם כמו, לא ביקשתי ממך להיות נחקר סדרתי כמו, אתה יכול בהגינות, משוב אני אומר, בהגינות וביושר, תוך הקפדה על כל החוקים והכללים, לתת פייט, וזה, למחנה הזה אני לא רואה אותו עושה את זה, אני רואה את הנחישות הזו בגשרים, אצל המוחים, אני רואה את הנחישות אצל אנשים שיוצאים להפגין, אני לא מזהה את הנחישות הזו אצל ראשי המפלגות, ובסופו של דבר מי שנהיה מספר אחד בכל תחום, אם זה מדליה אולימפית, ואם זה בפוליטיקה, זה, מה שקובע זה לא האינטליגנציה,
Killing
זה המוטיבציה.
Killing instinct.
המוטיבציה, 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 המוטיבציה. ואתה צריך את הקילר אינסטינקט הזה.
נכון.
לכן אני מאוד 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 מוטרד, מאוד מוטרד. עכשיו שאלת אם אני אצליח לשכנע ביביסט אחד לעבור מהצד הזה לצד הזה, לא, וגם לא להפך. אני אגיד לך, יש כאן משחק כפול. המשחק הוא כזה, א', העלאת אחוזי ההצבעה במחנה שלנו, המחנה שלנו זה המחנה הדמוקרטי, זה לא משנה לי אם זה זהב הגלון או אביגדור ליברמן, לא משנה לי מי אתה מצביע, לא אכפת לי למי, או זה יאיר לפיד או לגנץ, אז להעלות את אחוזי ההצבעה פה, וזה אתה עושה על ידי כך שאתה מנסה להמחיש להם את הסכנה האמיתית שקיימת למדינה כמדינה דמוקרטית, כמדינה חופשית. ואם אתה לא מצליח לעשות את זה, לא תצליח להוריד את אחוזי ההצבעה. והדבר השני שאתה צריך לעשות, זה להוריד את אחוזי ההצבעה במחנה הביביסטי, ואני יכול להגיד לך שלא כל ה-34 או ה-33 הם ברזל והם פלדה. יש שם, בוא נגיד, 29 שזה ברזל, הוא לא יריד מתחת ל-29, אבל אפשר לגרד שם שני מנדטים ולגרום להם להישאר בבית, על ידי כך שהם יבינו שלא מדובר, שרק אדם חלש הולך וצועק ברחוב כמה הוא חזק, לדוגמה, שבעצם אין לו שום יכולות, שיש לו יכולת לעשות מצגות והצגות, וכישרון רטורי מספר אחד בעולם, אבל יכולות ניהול וביצוע נמוכות מאוד מאוד מאוד, וברגע שאתה מצליח להסביר את זה לשלושה מנדטים שחושבים שם, שהם לא בצורה פנאטית ואוטומטית הולכים לקלפי, אז אפשר לנצח את הבחירות, כי הדברים פה שיש כאן שני גושים מאוזנים, שני גושים כמעט שווי כוחות, שבסוף זה יכול ליפול על מנדט או שניים לכאן או לכאן.
הבנתי, אז אתה אומר, אחוזי הצבעה זה דבר דרמטי, הסיפור של החברה הערבית זה דבר דרמטי לא פחות, ואם אתה רוצה, פה אני הולך יחד איתך, ואני לא בטוח שדעתנו העקרונית, השקפת העולם שלנו זהה בתחום הזה, אבל אני ממש לא מבין את הגישה של לפיד, גנץ, ליברמן אני לא בונה בדברים האלה, אבל אני לא מבין את הגישה שלהם לפסול כל דבר, ולא חשוב מה אמרה עאידה תומא סלימאן, ולא חשוב מה אמר איימן עודה, ממש לא חשוב. אני פשוט לא מצליח להבין את הפסילה האפריורית של שיתוף פעולה כלשהו עם מפלגות ערביות, כאשר אתה יודע בוודאות שבלעדיהם אתה מפסיד, מה שלא יהיה, לא חשוב כמה תשנה את אחוזי ההצבעה. זה אני לא מבין.
אני אפנה עוד חצי מילה על אחוזי ההצבעה. כן. מתפרסם סקר שמראה שאחוזי ההצבעה בקרב מחנה השינוי גבוהים יותר מבקרב המחנה הביביסטי. במקרה עשו את הסקר הזה.
במקרה עשו את הסקר עבור ערוץ 12, ובמקרה עמית סגל פימפם אותו במדורה המרכזית, ובמקרה הקמפיין של הליכוד רוכב על הדבר הזה בשביל להביא. תאמין לי, אני לא נולדתי אתמול יוסי לוי, תאמין לי, אנחנו מכירים יומיים. אני רואה את זה, אני רואה את זה.
מה שאתה ואני מבינים, אחרים לא מבינים.
כן, אבל איך אתה מעביר להם את המסר הזה? הרי זה נורא נורא מסובך. ואתה יודע מה, זה מתחבר לי למשהו אחר שנדבר עליו עוד רגע. אמצעי התקשורת, כמו שאתה אמרת, נשלטים לחלוטין בידי הצד ההוא, לחלוטין.
אחד משמעית, לפני כן אני רוצה להגיד לך מה שאמרת על הערבים.
כן.
גם כן התקשורת דיווחה והייתה חשיפה על פגישה סודית שהתקיימה בין מנסור עבאס לדרוקמן, לפני שנה וזה, לפני שהוא קיבל ממשלה. רק דבר אחד לא פורסם, מי האיש שיזם את הפגישה הזו וגרם לה לקרות. אני נותן לך לנחש, טובי, מי האיש?
אני חושב שהוא מרוח על הכריכה של הספר שלך, אם אני מזהה נכון את הטרנד. זה היה נורא מסובך.
כלומר, פגישה כזו בין מנסור עבאס לדרוקמן, אז הזכר שאומרים שנתניהו עושה רק דברים רעים, אז אתה יכול
להחש. מה זאת אומרת, הוא פתח את הדלת למפלגה הערבית ראשונה להיכנס לקואליציה. לא שלא, כן, אבל זה מה שהוא עשה.
לא צריכים להאמין לך. צריך להאמין לסמוטריץ',
סמוטריץ' אמר. כן, גם סמוטריץ' וגם עבאס, הוא אומר, יש לי הקלטות, הוא עוד לא הוציא אותם, אבל הוא אמר את זה. אגב, אני חושב שכולם יודעים שהוא משקר בעניין הזה, כולם יודעים שקיש משקר בעניין הזה, כולם יודעים שסמוטריץ' אמר אמת לאמיתה לאורך כל הדרך. אגב, גם העובדה, אתה יודע, זה מדהים איך שהאמת יוצאת כשהם לא מתכוונים אליה. כן, הוא לא יישאר לנצח, תביאו בחשבון שיום אחד הוא לא יהיה, אנחנו צריכים סבלנות. אתה יודע, תמיד דיברנו, אתה, יש לך ראייה יותר רחבה, אתה גם מכיר קצת את הביטויים על העולם הערבי, בצורך הדיון. ותמיד אומרים, הזמן של בני המזרח התיכון המקוריים, כן, האומה הערבית, הוא לא זמן ישראלי, הוא לא זמן מערבי. הם מסתכלים בטווחים של 10, 15, 20, 50 שנה קדימה. אגב, באופן מדהים, סמוטריץ' בדיוק אמר את זה. תפסיקו להסתכל מעבר לקצה האף. גם אם בסיבוב הזה אנחנו נתנגד לאבס, או נתנגד לכל חיבור אחר שהוא, אנחנו נחכה והוא נתניהו ילך, ואנחנו נהיה אלה שנקטוף את הפירות ביום שאחריו. אז בעניין הזה, אתה יודע, להיסטוריה יש את האורמה משלה. אוקיי, בוא נדבר על הספר שלך קצת.
רגע, נגעת בנקודה מאוד משמעותית, אני יכול להגיד לך שנתניהו מתכוון לפרוש ב-2038, אם יש לך את הסבלנות לחכות עד אז, זה בסדר, זה לא הרבה, לדעתי זה עוד 16 שנה.
אני אהיה בן 80, זה בסדר.
ואז הוא מתכוון לפרוש. עכשיו אני אגיד לך, בחודש ינואר האחרון, נדמה לי זה היה בינואר,
אגב, סמוטריץ' אמר שהוא ירושה, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אבל בסדר.
אני, שוב, הבעיה שלי היא הרבה יותר עם נתניהו מאשר עם סמוטריץ' ובן גביר.
אני גם מסכים איתך.
אני רוצה אבל לספר לך סיפור, בחודש ינואר האחרון התפרסמו, היו פרסומים על מגעים לעסקת טיעון בין נתניהו למנדלבליט וזה וזה ו... דיווחים, ופרשן פוליטי שנמצא עשרות שנים בזירה ונחשב לאחד מבחירי הפרשנים במדינה, דיווח על הדברים האלה וכתב על הדברים האלה, ואני כותב לו בהודעה בוואטסאפ, לא תהיה עסקת טיעון, עם סימן קריאה, והוא מתעצבן עליי, מה שאני אוהב זה היהירות אצלך, איך אתה אומר את זה בצורה כזו חד משמעית, תפתח טלוויזיה, תראה, עכשיו הם נמצאים בבית של עורך דין בועז בן צור, הגיע לשם עורך דין עמית חדד, וגם שרה ויאיר הגיעו, וגם נתן אשל וביבי, וזה הולך להיסגר, ויש לי מקור מבפנים שמדווח לי מה קורה. ואז אני כותב לו, לא תהיה עסקת טיעון, עם שלושה סימני קריאה. הוא אומר לי, מאיפה אתה כל כך בטוח? אמרתי לו, כי אני מכיר את נתניהו, ואתה לא. עכשיו, מה אני רציתי לומר בזה? בניגוד לראשי ממשלה קודמים, שלושה מהם הכרתי, שזה שרון, ברק ואולמרט, לנתניהו בעצם נלחם על חייו הפיזיים, לא על חייו הפוליטיים. לנתניהו אין חיים מחוץ לפוליטיקה. אלו כל חייו, והוא חייב לאחז בהם, ולכן הוא נלחם כמו שהוא נלחם, שמה שאתה מפרש כהיסטריה, ואולי אתה צודק, הוא נלחם על חייו. אין לו חיים אחרים.
ברור, משם נובעת ההיסטריה. משם זה אחד לאחד.
אל תחשוב שהוא הולך לפרוש בעוד שנה.
לא אמרתי את זה, אמרתי שאני עדיין חושב שהוא יפרוש כשלא תהיה לו ברירה אחרת בעסקת טיעון שתחלץ אותו מהכלא.
לא יקרה.
בסדר, זה התערבות, מה שנקרא התערבות כבוד בינינו כבר כמה שנים. אני לא חושב שהוא יגיע לשלב שבו שופט ישלח אותו לכלא.
לפני שנה כשהוא הורכבה הממשלה, אמרו, נתניהו גמר, זהו, יש לזה להתעסק במשפט שלו, הוא גמר. ואני לאגתי לכולם בזמן אמת, וזה גם כן כתוב בספר. זה בדיוק כתוב
אבל
בספר.
אבל לא דיברנו על הספר, בוא נגיע לספר.
אמרתי להם שמבחינת נתניהו, המדינה זה עסק פרטי שלו, והוא רק יצא להפסקה קצרה, אם שם את השלט מיד השוב, ושהוא הולך למוטט
גם בפודקאסט הזה אמרת את המילים האלה בדיוק, אני עד.
הוא הולך למוטט את הממשלה הזו, ותראה, הוא פרק אותה תוך שנה.
שנה זה המון, קודם כל זה יהיה שנה וחצי, ויש סיכוי שזה יימשך
עוד 3-4 חודשים. בשנה הזו הם לא עשו את מה שהם היו צריכים לעשות.
הם לא יכלו לעשות, הם לא יכלו לעשות.
אז עלה ללכת לבחירות מיד, מה זה לא יכלו?
לא יכלו. המרכיבים הימניים, הממשלה לא רצו לחוקק את חוק הנאשם.
לא נכון,
עובדה, עובדה. גדעון סער הוא לא, אבל בנט ושקד? בנט ושקד?
אז ללכת לבחירות ביום אחרי זה שוב. כי הסיבה היחידה להקים קואליציה בין ליברמן למנסה, היחידה היא לחסום את נתניהו.
אתה לא צריך לשכנע אותי.
למדינה.
תקשיב, אתה אמרת לגבי תכף השוב, אתה אומר ובינתיים צודק, לפחות אתה יודע, זה כמו ההוא שקופץ מגדלי התאומים או מגדל שלום ואומר so far so good, בינתיים אתה צודק, בינתיים עוד לא הייתה עסקה. מצד שני אני יכול לציין שלושה דברים שבהם אני התעקשתי וצדקתי, אחד זה שלא יחוקק חוק הנאשם by hook and by hook, זה לא יקרה, ודבר שני שאמרתי, הם לא תהיה חקיקה להגבלת קדנציות, למרות שזה פחות רלוונטי לנתניהו עצמו. עד עכשיו גם אני צודק בקטע הזה, אבל נניח לזה כרגע.
אנחנו נמצאים באוקטובר 22, נכון?
כמעט נובמבר, כן.
כמה היום לאוקטובר?
26.
אוקיי, אז אני ב-28 ליולי 21, לפני למעלה משנה, אני כותב, יש החוגגים את חזון אחרית הימים וכבר מחטטים חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. נדמה לכם שהושלמה המשימה והושגה המטרה. הרי נתניהו כבר לא ראש ממשלה, ועכשיו סוף סוף ישבו איש תחת גפנו, תאנתו וציוצו. אז זהו שלא. בדיוק למצב האופוריה הזה נתניהו מצפה. נתניהו והצל עדיין כאן. ביבי לא יצא מהמשחק ולא פרש לחבילתו. נתניהו אינו מהיושבים תחת תאנתם ועל שפת בריכתם. נתניהו עורב מעבר לפינה בהמתנה לשעת הכושר המתאימה כדי לזנק מהאפלה בחזרה למרכז הבמה ולכס ראש הממשלה. מבחינתו המדינה היא העסק הפרטי שלו והוא רק יצא להפסקה קצרה וסובב את השלט שעליו כתוב מיד השוב. לא רק שביבי כאן, הביביזם היכה שורש בכל שדה וחורש. נתניהו תמן מוקשים בכל פינה, החל בנציבות וכלה במבקר המדינה, ששולח בתמורה בכל חודש תשורה נאה בדמות התעלמות או קריצה מאוד פרשה מביכה. ומעל כולם מתנסס לדיראון עולם היועץ המשפטי לממשלה, הדוקטור אביחי מנדלבליט.
ועכשיו אני אקח לך את המיקרופון לרגע, ואני אפרגן לך, ואני אגיד שאתה הוצאת לפני חודש ספר שנקרא רק ביבי, ואני מודה שברגע הראשון אני ניבלתי, או לפחות עד לימים האחרונים, כי אני כבר לא יכול לראות ספרים שעוסקים בנתניהו, בוודאי לא על רקע הפסטיבל הבאמת, לא יודע איך להגדיר אותו, חסר התקדים, פשוט צריך להגיד חסר התקדים של ההוצאה של הביוגרפיה שהוא חתום עליה, ושיש שם, אני לא הולך לקרוא דברים כאלה, אבל ממה שהבנתי מהציטוטים, יש שם סיפורי אלף לילה ולילה, עליו, על עצמו, על הסובבים אותו, על המפקדים שלו, על הפקודים שלו, על, 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 על מעלליו שהיו או לא היו מעבר לים וכאן וכן הלאה, ובמקביל גם עוד אחת מהקולגות שלנו, מי שכבר הימים, מזל מועלם הוציאה ספר על נתניהו, ואנחנו מכירים את הספרים שבן כספית על נתניהו, וזה לא נגמר. אז שאמרו לי יוסי לוי הוציא, או שאני ראיתי שהוצאת, או ששלחתי לי הודעה, אני כבר לא זוכר בדיוק, עוד ספר על נתניהו, אמרתי, נו די, כמה אפשר. אבל אז הלכתי ובדקתי קצת, והספר הזה הוא לא עוד ספר על נתניהו, הוא ספר שמאגד את הטור האישי, את הטור האישי המצולם שאתה הפקת והגשת במסגרת ערוץ הטלוויזיה העצמאי, או לפחות העיתונות החופשית, ככל שיש דבר כזה שנקרא דמוקרטי וי, שקם יחד עם המחאה פחות או יותר, ולצערי אתה לא שם, אם תרצה לדבר על זה גם בימים אלה, אבל זה בערך, איך נקרא לזה, זה סיכום ביניים של מה שאתה קראת לו כיכר סחריר. אז קודם כל ברכות ושיהיה בהצלחה, ואפשר להשיג את זה בכל החנויות, סטימצקי וצומת ודרך הרשת, ולצערי עוד לא יצא עותק דיגיטלי, אז אני עוד לא ממש קראתי הכל, אבל את כיכר סחריר שלך אני מכיר היטב, פשוט שלחת לי קישור כל שבוע, אז אי אפשר היה לפספס את זה. אז קודם כל ברכות, ברכות על זה, וזה משהו אחר, אני חייב להגיד, זה משהו אחר, ומה שיקראת עכשיו זה בדיוק הסגנון של מה שעשית במשך כמה, שנה, שנה וחצי, לא ספרתי. אז זה העניין עם ביבי. אבל אתה יודע מה, בסדר, אני מקבל את כל מה שאתה אומר, כבר היינו שם. עדיין, האם יש לו את היכולת להחזיר את הגלגל לאחור, ולהמשיך את מכונת ההרס הזאת בעוד חודשיים, שלושה, כשתקום ממשלה, כאילו לא היה פסק זמן הזה. איפה אתה רואה את הדברים?
רגע, לפני שאני אומר לך לשאלה, אני רוצה לנצל את הבמה שלך לקידום הספר שאפשר, לא רק בחנויות של סטימצקי וצפרים, אלא גם באתר שנקרא רק bbrak.co.il, אפשר למצוא שם את הספר, ואל תקשיבו למה שאני אומר על הספר, אני רק אגיד לך שעל הקריכה האחורית, יש את אהוד ברק שאומר קולע ומרתק, הקובץ לוחד בצורה מרתקת את מה שהתחולל במדינה ואת מה שקולקל בה בשנות נתניהו. ואחר כך הוא מחמיא לי, אהוד אולמר, מאמץ מרשים לחסות כמעט כל היבט במכלול הזוהמה וההונאה התרוכות באיש אחד, מוכשר אבל בעייתי, שהמשך נוכחותו בחיינו הציבוריים מערער את העוגנים שעליהם נשען קיומה של המדינה. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, אהוד ברק ואהוד אולמר לא מדברים 14 שנה, מאז 2008, והמקום היחיד ששני ראשי הממשלה האלה נפגשים, זה על כריכת הספר, ואני גאה בכך, אני גאה בכך מאוד מאוד מאוד, אני אומר את זה ברצינות ולא בציניות.
אז יש ממליץ שלישי על הספר שלך, שמו פרופסור עוזי ארד.
עוזי ארד.
יפה, עכשיו אני אתן לי לענות לך. פרגנתי לך וקידמתי אותך, אז אני רק אתהדר פה ואספר שמעבר לזה שאני שמח לארח את יוסי לוי פעם בכמה חודשים, אז גם עוזי ארד התארח כאן בפודקאסט הזה, וגם אהוד אולמרט, וגם רוני ברון, ועוד אנשים.
אנשים חיוביים וטובים, אף אחד מהם לא מלאך, אף אחד מהם לא צדיק.
לא, ודאי, ודאי, גם לא נתתי להם.
המדינה חייבת להם המון.
תקשיב, לא נתתי להם המון. יוסי, לא נתתי לאף אחד מהם הנחות, וכולם בדקו טוב מאוד עם מי הם הולכים לדבר, כי אני קצת יותר נחשב שמאלן ממך, קצת הרבה יותר אפילו, ובכל זאת הם דיברו איתי, ואני חושב שהם היו מרוצים מהתוצאה. מה שאני רוצה להגיד זה דבר כזה, ואתה יודע מה? זה קצת מסיט אותנו מהעיסוק בנתניהו וכו', אבל אתה יודע, זה ממש עלה לי עכשיו לראש, גם אהוד אולמרט וגם רוני ברון, והרבה מאוד מרואיינים אחרים שהיו בימין, יש עוד כמה שהם שמות פחות מוכרים, היו בימין והתפכחו, או לפחות לא יכולים לסבול את נתניהו, גם אם הם נשארו עם השקפת עולם ימנית, אמרו לי, תקשיב, מעבר להכל, נגיד על נתניהו כל מה שנגיד, העם זז ימינה, כי כל הזמן דיברנו על הסיפור הזה של איך יכול להיות שהליכוד, שתנועה ש... שאתה יודע, על ברכי ז'בוטינסקי ותנועת ביתר, ואחר כך בגין והחבורה שהקיפה אותו, ואחר כך כל מי שבא אחריהם, והנסיכים, ומרידור, ומיקי איתן, ורוני ברון, וכל השאר, איך הליכוד הזה נהיה משהו היום? ורבים מהם אמרו לי, כמעט במילים האלה, העם הוא לא אותו העם. עכשיו, זה זורק אותי חזרה לבסיס הדיון שלנו. כל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אולי רלוונטי לעם שאתה ואני זכרנו וגדלנו בו, יכול להיות שהיום אנחנו מדברים על קבוצת אנשים שונה לחלוטין. איך אתה מתמודד עם זה?
קשקוש מקושקש.
אוקיי. אז אתה מערר פה גם על אולמרט וגם על ברון, סתם דוגמה.
קשקוש מקושקש. בשנת 2008, הליכוד היה עם 12 מנדטים.
אני זוכר את זה מצוין.
עם נתניהו הקוסם הגדול. הליכוד עלה ב-2009 מ-12 ל-27 מנדטים,
נכון.
בזמן שעבדתי עם נתניהו. הליכוד היום עומד על 29 או 30 מנדטים, הוא יכול לגדול גם להגיע ל-33 ו-34. העם לא זז לשום מקום. יש כאן אדם שהשתלט על מפלגה, שכל אדם שחלק עליו, שכל אדם לא שחלק עליו, שלא סגד לו, שלא התחנף אליו, שלא קרא ברך ונשק את ידו ואת יד רעייתו ובנו, בעצם ראשו הפוליטי נערף. לא במקרה, אותו אדם שמציג את עצמו כנציג ישראל השנייה, באמצעות אדם שבחיוך ובמתק שפתיים, מציף פה בערס ורעל, ומנסה לקרוע את החברה הישראלית בסכסוכים, אותו אדם הוא הגזען הגדול ביותר שהיה במדינת ישראל. ועל סמך מה אני אומר את זה? אתה יכול לשאול את איציק מורדכי, אתה יכול לשאול לדוד לוי, אתה יכול לשאול את סילבן שלום, אתה יכול לשאול את מאיר שטרית, אתה יכול לשאול את משה כחלון, ואני בטוח ששכחתי עוד איזה 3-4.
יש מספיק, כן.
עכשיו, למה הוא ערף את ראשם הפוליטי? מכיוון שהם אינטליגנטים וקריזמטיים ויכלו להוות איום עליו. את מי הוא מטפח? את בני עדות המזרח שלא יכולים לעולם לרשת אותו ואו לאיים עליו. דוגמת דוד ביטן ואמסלם ומירי רגב ומאי גולן וגלית דיסטל אטבריאן ויו נעמית. הם לא מהווים איום, הם לא יכלו לעולם לעמוד בראש המפלגה ולא להוביל את המדינה, לכן הוא מטפח אותם. ממי הוא חושש? ממי הוא חושש בתודעה שלו? המזרחים צריכים להיות חוטבי עצבים ושואבי מים. ממי הוא חושש? מניר ברקת כי הוא לבן, מישראל כץ כי הוא לבן, מצחי הנגבי שהוא יעני מעורב, מאבי דיכטר ומיואב גלנט ומיואב קיש. וההוכחה שאני צודק, שבאופן מפתיע לא ניר ברקת מונה לשר, ולא דיכטר מונה לשר, ולא צחי הנגבי מונה לשר. עכשיו הם מתגאים בזה שהם המפלגה הדמוקרטית, הכי דמוקרטית, הכי גדולה, הכי, 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 הכי. אם אתה נבחר במקום השלישי, בפריימריז, בליכוד, בעבר היית זוכה להיות שר בכיר. היום אתה יכול להיות במקום ה-29, או ה-31 ולהתמנות לשר בכיר, ואתה יכול להיות במקום השלישי ולהתמנות לכלום ושום דבר. אז בשביל מה עושים פריימריז? הרי הוא קובע את זה לפי הגחמות האישיות שלו, למי שיכול להוות סיכון או לא להוות סיכון. אז זה לא עניין שהעם הלך ימינה. העם עובר...
לא, יוסי. העם עובר... הטענה היא לא, אתה פספסת פה. הטענה היא לא שהעם הלך ימינה. השאלה היא איך נוצרה קטביביסטים. ואיך זה שהליכוד שהיה פעם תנועה מרכזית, תנועה של השקפת עולם, תנועה של ארץ ישראל השלמה, תנועה של הדר ביתרי, של תנועה ליברלית ברמה הכלכלית, ליברלית לא נאו-ליברלית, לא אולטרה קפיטליסטית, תנועה שבגין, ששמחה ארליך היה שר האוצר שלו, גם הוביל את שיקום השכונות, שאף אחד לא יגיד שזה משהו שאיילת שקד הייתה עושה היום, על זאת הטענה. אבל אני מבין כל מה שאתה אומר, אני מסכים עם רוב מה שאתה אומר, אבל אני רוצה ללכת איתך ליום רביעי הבא, או עוד ציטוט, בסדר, עוד ציטוט.
לפני יום רביעי. תשמע, כשאתה שואל איך זה קרה, איך הוא השתלט, הוא קודם כל השתלט על המפלגה, והשלב השני הוא להשתלט על המדינה, ואיך עושים את זה? ההסבר הוא פשוט, הפעולה היא מסובכת, הוא עובד על זה כבר שנים, הוא עובד על זה מ-2015, אני מותח את קו פרשת המים ב-2015, שהוא הולך לבחירות על חוק ישראל היום, אנשים שכחו, זה היה לפני הספירה, מפטר את ציפי לבני ויאיר לפיד.
נכון.
מממשלתו, והולך על זה לבחירות. עכשיו...
וממנה את עצמו לשר תקשורת, זה שלב קריטי.
או, נכון מאוד. למה זה קריטי?
מה זאת אומרת? כי שם הבשילה פרשת 4000, והקשר עם בזק ואלוביץ', והשתלטות על התאגיד, וכל השאר.
כל מה שאמרת נכון, אני אחר אקרא לך מהקדמה. בדמוקרטיה לא ניתן להפריז בחשיבותה של דעת קהל. אותו מושג חמקמק המוגדר כאוסף של אמונות ודעות הנוצרות בציבור. חלקן נוצר על בסיס עובדתי וחלקן מתהווה ממניעים רגשיים. בנחישות, בהתמדה ובכישרון רב יצר נתניהו מכונה גדולה משומנת וחזקה להנדסת התודעה. המכונה פועלת במלוא הקיטור בערוצי התקשורת וברשתות החברתיות. אני לא אמשיך ואקריא לך, אבל הוא עבד על זה.
אני
הוא
יודע.
מבין, הוא מבין את החשיבות של דעת קהל, שהוא נתניהו נאבק על כל פרשן בערוץ סוג זין, לא מדבר בערוץ סוג ב' או סוג לא יודע מה, על כל פרשן ודואג שיהיה לו נציג בכל פאנל, הרי שהצד השני בכלל לא עוסק בזה, הוא לא מבין את העיסוק בדברים האיזוטריים והחסרי חשיבות האלו. הם מתעסקים הרי בניהול המדינה ובסולחה בין פוטין לזלנסקי ובסוגיות ברומו של עולם. לא, מה שצורב את התודעה זה חברי הפאנל שיושבים בערוץ 11, בערוץ 12, בערוץ 13, בערוץ 14. זה מה שקורה בגלי ישראל, בגלי צהל, ברשת...
אתה לא צריך לשכנע את זה, אני לשכנע אותי בזה, אני יודע את זה, יוסי, אני יודע את זה, אנחנו באים...
לא, שאלת איך.
לא, לא, אני יודע איך, אני יודע איך, אני יודע איך.
איך הבנת איך?
אני יודע איך.
עכשיו, יותר מזה, את התחכום. יש כאן מסך אשן, מה המסך אשן שהוא אומר? התקשורת נגדי. התקשורת נגדי.
לא, זה אחת הבדיחות הגדולות ביותר שיש.
לא, זה לא בדיחה, זה גאונות.
אני מבין שכל מה שאני רואה כמשהו מגוחך, אתה רואה כגאונות. את זה הבנתי.
אתה עכשיו מראיין ברדיו, ואני בנימין נתניהו המרואיין. אני מפותח את הרעיון, אני אומר ככה, טובי פולו, ידוע שאתה איש שמאל, ידוע שכל מה שאתה רוצה זה להכשיל אותי בלשוני, כל מה שאתה רוצה זה לתקוף אותי, וכל מה שאתה רוצה זה לפגוע בי. קדימה, תשאל. עכשיו, יהיה אחד משני הדברים. אם תשאל שאלות קשות ונבזיות, בדיוק מה שאמרתי לפני שנייה,
ברור.
שאתה באת עם האג'נדה מהבית, כן. לפגוע בי ולהפיע אותי. אם יקרה הדבר השני, שאתה תהיה מורתע,
ניצחתי.
ותשאל שאלות רכות, אז הרווחתי, כלומר, מהלך של כיתה ב' וגאוני.
כן, הבעיה היא ש... תקשיב, אני אקח אותך חזרה לשכונות ילדותינו. עכשיו, אני לא יודע, אני יכול נחש באיזה סוג של שכונות אתה גדלת, אני יכול להגיד לך שאני בא ממקום לא, אתה יודע, לא צפון תל אביב, גדלתי באפולה, ותמיד היו את אלה שהיו הביריונים של השכונה. בכל התכנסות בבית ספר, בגן המשחקים, בכדורסל, בפארק, איפה שזה לא יהיה, תמיד היה הביריון. עכשיו, יש כאלה שקמים בבוקר והולכים מכות, ויש כאלה שקמים בבוקר ומחפשים איך לא ללכת מכות. עכשיו, נתניהו הוא הביריון. נתניהו יודע שאם הוא יקה וישקר ויהיה אלים, רוב הסיכויים שהצד השני לא ילך איתו מכות, לא יחזיר לו, לא, 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 לא יסוס לריב איתו. אין מה לעשות, בסופו של דבר, הטבע האנושי מנצח. עכשיו אתה מצפה, מי היחידים הבודדים שאיכשהו כן יתעמתו איתו? אלה הם שהם, יש להם את האופי הזה. ברק, אולמרט, אבל אין יותר כאלה, שרון, רק אלה שהיה להם את הדמינר, את האופי הזה, ללכת מכות, הם עשו את זה. אבל בעבודה כבר אין כאלה. במרץ מעולם לא היו כאלה. אולי שולמית אלוני, אבל היא באמת כבר לא איתנו מספיק שנים. זה התמודדות על מגרש מסוים, שבו לשחקן אחד יש יתרון מובנה. הוא בא לקחת את הכדור, לשבור את הסל, לקרוא את הרשת של השער של הכדורגל, ולעשות מה שהוא רוצה. נורא קשה להתמודד עם דבר כזה, כשאין לך משטרה שתגן עליך, שאין לך אח גדול שיגן עליך. תסכים איתי, זה נורא נורא מסובך. באיזה אמצעים הייתה יכולה להתמודד עכשיו מרם מיכאלי? או עמרם מצנע, אתה יודע, אני אלך לכל מיני שמות בעבר. הם אנשים מסוג אחר, הם לא אלימים, מה תעשה?
תראה, אני לא חושב ששרון, ברק ואולמרט הם אנשים אלימים.
לא, אבל הם אנשים נחושים מאוד, הם ברמה אחרת.
הם אנשים שחנו בקילר אינסטינקט.
נכון.
מה שאמרתי קודם, כדי לזכות במדליה אולימפית, אתה צריך להיות עם המוטיבציה הכי גבוהה.
נכון.
להיות אובססיבי, נכון. לא לראות בזה אופציה, לראות בזה אובססיה.
נכון.
להתאמן 8 שעות כל יום. ומי שלא עושה את זה, לא יכול לנצח.
אין כאלה היום, אין כאלה היום. אגב, היחיד זה עוד קולגה שלנו, שיש לו, שעשה דרך מדהימה, אני, אתה יודע, לא ממעריציו, אבל קוראים לו יאיר לפיד, והוא מתקרב באופן נכון שעל חשבון אחרים, מפלגות אחרות, תנועות אחרות, הוא הולך ומתקדם ומתקרב מאוד מבחינת המספרים שלו לאלה של הליכוד, שזה די בלתי נתפס, אם אנחנו חושבים על זה בפרספקטיבה ההיסטורית, אבל שוב, הוא גם לא הולך מכות במגרש. הוא עושה את זה בדרך אחרת. הוא אוסף את השברים של כל השאר, אם אתה רוצה פרשנות בגרוש שלי בעניין הזה. אבל אתה יודע מה? אמרנו את הדברים, אמרנו כמעט הכל. עוד משהו לפני ש... אתה יודע מה? נזכרתי עכשיו שחשבנו לדבר על זה. לא מפרגנים לך על הספר. זאת אומרת, אתה, אפרופו מה שנתניהו עשה לאמצעי התקשורת והכל, אתה מרגיש את זה על בשרחה. זאת אומרת, חוץ מאשר שאני אדבר איתך פה, ואולמרט, אתה יודע, יקליט איתך קטע ליוטיוב וכל מיני כאלה, זה, אתה מרגיש די שאתה נכנס בקירות, אם אני מבין נכון.
קודם כל, אתה צריך להודות על זה שנותנים לך לשדר בגלוי, ואתה לא נזקק לעשות את זה ביערות, אני לא בטוח שזה עוד שנתיים תוכל לשדר בצורה כזו.
אני מקבל את ההזהרה הזאת, ונהנה כרגע ממה שיש לי.
בדיוק, אז יכול להיות שצריך לנצל את הימים האלה. תראה, אני לא יודע אפילו איפה להתחיל, מה שקרה לתקשורת, זה מה שרציתי קודם לדבר על בית המשפט העליון, שהוא הרבה 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 יותר טוב מהתקשורת הישראלית, הרבה יותר מוצק, ואתה רואה איך הוא מפוחד, מסורס ומורתע. ההתעלמות הזו של התקשורת, היא במישור האישי מרגיזה ומתסכלת, אבל במישור הלאומי היא פרמטר לדמוקרטיה חולה, לדמוקרטיה מפוחדת, לדמוקרטיה מורתעת. תשמע, כדי שיהיה שלטון, אדם כזה צריך רפיסות במערכת הפוליטית, רפיסות במערכת המשפטית ורפיסות במערכת התקשורתית, שלא לומר משטפיות. ואמר שההתעלמות המכוונת של מרבית כלי התקשורת אולי נותנת לי חומר לספר הבא, שיספר מה קרה בכל ערוץ, מי שתל שם, מי שדרג, מי יחזיר מהכפור.
יש לי הצעה פה בפומבית אליך, בוא נכתוב את זה ביחד, בשיא הרצינות. אתה יודע, זה יושב לי, זה יושב לי עוד בימי חדשות זאת.
תראה, הספר ברור ששמו יהיה הקרנפים.
הקרנפים מודל שנות ה-2000.
אני לא צוחק, זה כאילו, זה כל כך עצוב. תשמע, התקשורת ועיתונאי זה צריך להיות מישהו מאיפכא מסתברא, מישהו שנלחם, מישהו שרוצה להביא דעות מנוגדות, מישהו שרוצה שיהיה את העניין הזה, יהיה את ה... היהודים אומרים, אין הסכין מתחדדת, אלא על ירח חברתה. כאילו, ואתה רואה שכלי תקשורת מסוימים ועיתונאים מסוימים, בורחים ממני, משל נאשם או מורשע או עד מדינה.
סדין אדום, סדין אדום. סמרטוט אדום בפניהם, בגלל שהם פוחדים מנתניהו.
חד משמעית, נכון, כי הם לא פוחדים מאנשים שהם נגד נתניהו, הם פוחדים מאנשים כמוני, שא' מכירים אותו ואת נקודות התורפה האמיתיות שלו, ב' אני חושב שגם הרקע שלי כעיתונאי וכמי שעבד איתו, ואני אף פעם לא הקלטתי אותו, וגם בספר לא סיפרתי אפילו סיפור אחד שהיה בתקופתי, כן. ואתה יכול להניח טובי,
שהיו.
לפחות סיפור אחד, לפחות
אני,
אחד.
אני לא מניח, אני, ברור לי, זה ברור לי לגמרי.
ואני לא עושה את זה, לא בגלל נתניהו, אלא בגללי, כי לפי הקודים שלי, דיברת על השכונה, אז בשכונה לא הולכים ומנקרים ומספרים על הלכלוך מתחת לספה, לבית שהזמינו אותך והכניסו אותך לשם ונתנו בך אמון, בעוד שאחרים עושים את זה וזוכים לחיבוקים. למרות זאת אני מבקר אותו בחריפות גדולה מאוד, וקשה להם להתמודד עם זה. עכשיו אני לא יודע מה להגיד לך, אם זה הוראה שניתנה רק עד הבחירות, הוראה גורפת, אבל ברור לגמרי שאתה רואה שאחרים כן מוזמנים, וכן מפרגנים להם, וכן נותנים להם במה. הוא אומר, אלוהים ישמור, מה מפחיד אתכם? אתה יודע, כאילו, אני לא רוצה להביא דוגמה מתקופות אפלות, אבל קצת אינטגריטי, יודע, כאילו, מחברי הליכוד כבר אין לנו שום ציפייה, אין לך שום ציפייה מאף חבר כנסת, לא, זה עצוב, אתה מגחך, זה עצוב, אתה מנית שמות של הליכוד שהיו פעם, אנשים ערכיים, היו מלחמות אידיאולוגיות ענקיות במדינה, בין הליכוד למערך, לפני כן מפאי, זה מחל ומפאי, כאילו, אין פה שום ויכוח אידיאולוגי, אין פה שום ויכוח בכלל, יש כאן מראית עין של עלי תאנה, שכל כלי תקשורת דואג שיהיה לו עלי תאנה, יעני הבאתי דעה של הצד השני, ועלי תאנה...
גם כל האיזון, גם כל האיזון המזויף הזה של, אתה יודע, מסמך נקדי וכל השניות של פעם, זה הרי, לא רק שזה לא קיים, זה נהפך לחד צדדי לצד השני באופן טוטלי, מוחלט, בלי שום סייג. כן, זה, האמת שאני רואה את הדברים האלה, דיברנו עליהם, מה שנקרא באופליין, בשיחות לא מוקלטות. אני מודע לחלוטין לעניין הזה. לפעמים חוויתי אותו גם על בשרי, גם בלי שעבדתי, כמו צמוד עם נתניהו, אבל אין לי, אספירציות שלי שונות, ואני עושה את הדברים בדרך שלי, אז אני פחות, זה פחות מטריד אותי. התופעה הזאת היא הולכת לכל אורך הקו, זה נכון בתרבות ובאומנות, ובוודאי בפוליטיקה על כל הגוונים שלה. זה משהו שלדעתי יהיה מאוד מאוד קשה לשקם. יוסי, לסיום, אנחנו מדברים על בחירות שמתקיימות בעוד 6 ימים נטו, כמו שאמרנו, ואני לא משוכנע שאנחנו נדע ביום שלישי הבא בערב איך זה ייגמר, יכול להיות שזה ייקח כמה ימים אחרי זה, אבל סביר להניח שזה ינוע איפשהו בין ה... 60 ל-58, 62, או להפך, פחות חשוב כרגע. בהנחה שנניח גוש השינוי, או הגוש החוסם, נניח שלנתניהו אין 61, תיאורטית. הרי ה-best case scenario של הצד שמתנגד לו, זה עוד בחירות. כי אני לא רואה, תתקן אותי אם אני טועה, איך לפיד, גם אם הוא לוקח, גם אם נתניהו משיג, בגוש שלו 57 בלבד, או 56 בלבד, איזה קואליציה תהיה לאלטרנטיבה? אלא אם כן הליכוד מתפרק, ואנחנו לא רואים זה כרגע. איך אתה רואה את הדברים?
תראה, לפני יום שלישי, הדבר היחיד שחשוב, זה לגרום שכל אדם במחנה השינוי, ילך ויצביע.
מסכים איתך. אני קורא לזה, ואני כותב את זה, ומצייץ את זה, הלאה.
כל הסביבה שלך.
בצד שלי לא יהיו נמנעים, הלאה.
יפה, לא, כי אני מכיר מהסביבה הקרובה שלי.
אני יודע.
שלא רצו להצביע.
אני מבין את זה.
אני אמרתי להם, אם אתה לא יוצא להצביע...
אתה מצביע נתניהו.
נכון,
נכון, אנחנו יודעים את זה.
קודם כל צריך פה שהמחנה הזה יבין, דרך אגב, הערבים צריכים להבין שאם עכשיו הם אזרחים סוג ב', אז אחרי הבחירות הם יהיו אזרחים סוג זין עם נתניהו.
ראיינתי פה הרבה ערבים, מכל מיני זרמים, אני שמח על זה, כי הדיאלוגית עם החברה הערבית אצלי, בכל השנים שאני כותב והכל, היה פחות חד מאשר בשנה וחצי האחרונות שאני עושה את הפודקאסט הזה, ואני מאוד מאוד גאה על זה. אני אגיד לך ככה, אני חושב שגם הדיבור על זה בשנה האחרונה, בחצי שנה האחרונה, וגם הדברים שקורים מתחת לפני השטח, הביאו לכך שלדעתי אחוז ההצבעה בחברה הערבית יהיה גבוה יותר ממה שנדמה היה לפני כמה שבועות. אבל אני שוב חוזר לשאלה, איך מונעים מנתניהו להקים ממשלה, זאת אומרת, איך מקימים ממשלה אחרת שהיא לא ממשלת ימין בראשות נתניהו, גם אם הוא לא משיג 61 מנדטים? איך? איזה בסיס?
קודם כל, נתניהו לא ימין ולא אמין. זה משהו שצריך לחסור עליו בערך מיליון פעם ביום.
ידוע.
והם לא עושים את זה.
יוסי, תענה לי לשאלה. יש ממשלה אחרת? אני שואל אותך, ברצינות, זה בבקשה.
אמרתי לך, אני מהאנשים שחושבים שבמצב כזה, שזה לא 3-0, אתה לא בפיגור של 3-0, במקרה הרע אתה בפיגור של 1-0, צריך לרוץ עד הדקה ה-94.
אני לא, אבל לא זה מה שאני שואל, תענה לי. יש אלטרנטיבה, אם אין לו 61, יש ממשלה אחרת שיכולה לקום? כי אנחנו יודעים איך קמה הממשלה האחרונה.
אלף, אני מקווה שכן.
איך? מי? מי?
אני מקווה שכן, יש כל מיני מהלכים פוליטיים שניתן לעשות אותם, בהחלט ניתן לעשות אותם. אביגדור ליברמן רמז, הייתי הולך לכיוונים אחרים,
אחרים זה שליש מסיעת הליכוד שתפרוש, אני לא רואה משהו אחר.
לא, הכיוונים אחרים זה משל ליברמן, אני חושב שאפשר לסדוק את הגוש הזה. הטעות של מחנה השינוי, שהם לא תקפו במהלך השנה האחרונה את הגוש, והיו התקפות רק של נתניהו, פעם מימין עם סימן,
נכון,
פעם משמאל של זוהר.
אמרתי לך, יש בריון ויש ילדים שלא יודעים ללכת מכות, ככה זה.
ואתה רק מתגונן גם בליגת האלופות, אז אתה בסוף חוטף.
7-2.
ההגנה הכי טובה היא התקפה, לא לחינם הומצאה.
אתה לא צריך לשכנע אותי, אבל עדיין לא קיבלתי תשובה, אבל כנראה שאין לך אותה.
אמרתי, לתקוף את הגוש של נתניהו, אפשר להקות באבנים הרכות, לזדוק אותם, ולפורר אותם,
okay.
ולפתור סדק בחומה הזאת.
אתה יודע כמה שנים...
גם על זה כתוב בספר.
אני בטוח. אתה יודע כמה שנים לוקח לצוקים שם בראש הנקרא להתחורר ולהתחיל...
למה? נתניהו סדק את הגוש הזה בתוך פחות משנה.
כן, אבל הוא בא עם... אבל הוא בא עם קונגו, אבל הוא בא עם...
פחות משנה.
הוא בא עם קונגו, הוא בא עם קונגו, הוא בא עם פטיש אוויר.
הוא בא עם אסטרטגיה קודם, הוא בא עם אסטרטגיה ואני מסביר.
אנשים לא השתנו, עזוב, אנשים לא השתנו. אנחנו מדברים עכשיו על, אתה יודע, המים שכבר עברו מתחת לגשר הזה. טוב, תקשיב...
אני חושב שהמצב עדיין לא עבוד, אני חושב שעדיין אפשר לשנות את התמונה, ואם הגוש של מחנה השינוי של לפיד, יזכה בסופו של דבר ב-60 או 61 מנדטים, אז אני חושב המדינה תנצל, אני חושב שאחרת הסכנה היא אמיתית, גם למלחמת אחים, אני לא מודאג מכל הפרשיות המשפטיות שלו, גם למלחמת אחים וגם לצמצום הדמוקרטיה, ושדעות יחשבו ללא לגיטימיות, דעות כמו שלך, אתה חושב שזה בדיחה,
אני לא חושב שזה בדיחה.
אתה טובי פולה, כשאתה תגיד מילה רעה על נתניהו בסופרמרקט או בדואר או בקופת חולים, אז במקרה הטוב ירקו עליך ויקללו אותך, ובמקרה הרע יקו אותך.
אני יודע, יקו אותך. אני יודע.
יגידו לך שאתה אשכנזי, ואתה שמאלן, יגידו, תפו, זה מה שיהיה.
למזלי, בחרתי לגור במקום שבו רוב האנשים חושבים כמוני, אז זה קצת נחמה קטנה. טוב, תשמע, כרגע זה היה מרתק, זה אפילו היה יותר ארוך ממה שחשבנו שזה יהיה, אבל נהניתי מכל רגע. ואני חושב, אתה יודע מה, גם זאת, גם השיחה הזאת, וככל שנצליח להפיץ אותה ולהעביר אותה לכמה שיותר אנשים, תתרום עוד איזה פרומיל קטן למאבק המאוד מאוד חשוב הזה. יוסי לוי, שיהיה בהצלחה עם הספר, שיהיה בהצלחה לנו בכלל בחיים פה במדינה הזאת, עם הבנים, הבנות והנכדים, כי זה לא פחות חשוב, אנחנו שנינו כבר בשלב הזה של החיים, וזהו, נתראה, אני מקווה בשמחות, תודה.
תודה רבה, טובי.
יאללה, ביי.